הגענו לדף סמך אלף עמוד א', תחילת פרק רביעי במשנה, המוכר את הבית לא מכר יציע ואף פי שפתוחה לתוכו. אדם מוכר בית, ובשעת המכירה סתם ואמר בית זה מכור לך, לא פירש מה נכלל במכירה הזאת. אז אומרת המשנה לא מכר את היציע, ביציע זה בניין נמוך סמוך לכתלי הבית מבחוץ, והגמרא תפרש יותר מה זה בדיוק. בכל אופן זה לא כלול במכירת היציע, אף על פי שפתוחה לתוכו. למרות שהיה אפשר להגיד שבאופן כזה שמשתמשים ביציע לצורכי הבית כי היא פתוחה לתוכו, היציע פתוחה לתוך הבית, אז לכאורה כשמוכרים את הבית מוכרים גם את היציע, זה לא נכון. היציע לא נחשבת כחלק מהבית ולא נכללת במכירה. וגם לא את החדר שלפנים מנו, חדר שלפנים מנו זה חדר פנימי בתוך הבית, שהוא משמש כמחסן. למרות שהחדר נמצא לי בתוך הבית בעצם ופתוח לתוכו והכניסה אליו דרך הבית, מכיוון שיש פה דרך שימוש שונה מהדברים של הבית, הבית זה הבית וזה מחסן, לכן זה לא נכלל במכירה. וגם לא את הגג בזמן שיש מעקה גבוה 10 טפחים, שאז הגג נחשב מקום חשוב בפני עצמו ולא בטל לבית, לכן הוא לא נכלל במכירה. רבי דא אומר, אם יש לו צורת הפתח, אם יש לגג צורת הפתח בכניסה מהבית, למרות שהמעקה שלו לא גבוה 10 טפחים, נחשב מקום בפני עצמו ולא מכור. עומד גם היציאה, תרגמו בבבל, תרגמו את זה אפתא, כלומר בניין נמוך שסמוך לכתלים של בית מצידו מאחוריו. רבי יוסף אמר בדקה חלילה, כלומר בניין נמוך הסמוך לכתלי הבית שיש בו חלונות רבים לנוי, זה אותו דבר אבל עם חלונות לנוי. אז למד אמר אפתא לא מזדבנה, מישהו אומר שהאפתא הבניין הנמוך הזה בלי החלונות לא נמכר לא בכלל הבית, כל שכן בדקה חלילה, כי תשמישיה לא דומים תשמישי הבית, היא עשויה לנוי עם חלונות וכולי, אז ודאי שזה לא מזדבנה. למד אמר בדקה חלילה, הוא יכול להגיד אפתא שתשמישיה דומים יותר תשמישי הבית, מזדבנה אם נמכר בכלל הבית. דן רבי יוסף, שלוש שמות יש לו, יציע צלע ותא. לבניין הנמוך הסמוך לכתלי הבית בחוץ יש שלוש שמות, יציע צלע ותא, ומי מפסוקים לזה יציע, תכתיב לגבי בניין בית המקדש הראשון, ואיבן על קיר הבית יציע סביב, היציע התחתונה, חמש באמה רוחבה, צלע דכתיב לגבי יחזקאל, על בית המקדש השלישי, והצלעות צלע על צלע שלוש ושלושים פעמים, ותא דכתיב, ואתה קנה אחד אורך וקנה אחד רוחב, ובין התאים חמש אמות וכולי. החדר הסמוך לחומה נקרא תא. ובהתאם מאחר אפשר להגיד שמכאן במשנה במידות, כותל ההיכל 6 והתא 6 וכותל התא 5. אומרת הגמרא, אמר רב זוטרא, והוא דעה ו-400. מה שאומרת המשנה שהיציע לא נמכר בכלל הבית, זה רק שיש בה 400 על 400, שאז היא חשובה במקום בפני עצמו, לא נחשב כחלק מהבית. אם אין ב-4 על 4, אז אין החשיבות והיא בטלה לבית ונמכרת עמו. אמר לרבינה למר זוטרא, דידחת, אמרת עד דעה ו-400, אלא מעטה גבי בור, למדנו, אנחנו נראה במשנה בדף סמכדלית, נתנה מישהו מוכר בית סתם, לא את הבור ולא את הדוד, זה לא כולל לא את הבור ולא את הדוד שבתוך הבית. למרות שכתב לו אומקה ורומה, למרות שהוא כתב בשטר המכירה שהוא מוכר לו גם את עומקו ורומו של הבית, זה לא כולל את הבור ואת הדוד. שואלת הגמרא, גם כאן אחנה מיהו 400 איני, לא, לא, גם כאן יצטרך שהבור והדוד יהיו בעצם 400? מה פתאום, הרי סתם בור, אין בו 4 על 4, לא מסתבר למה שהמשנה כתב בור סתם, וכמתה לבור גדול כל כך שלא מצוי. אלא אחי, אשת אומרת הגמרא, זה לא אותו דבר. התאמה תשמישתה לחול, התשמישה לחול, הרי לגבי בור ודוד, הבור והדוד יש תשמיש מיוחד, ואילו הבית יש תשמיש מיוחד, בור ודוד מיועדים לאגירת מים, בית מיועד לדירה, לכן הם לא נכללים במכירת הבית, אפילו הוא שנאמר, אומקה ורומה. אבל אך לגבי יציע, אי וידי לך תשמישתה, הרי גם הבית וגם יציע, סך הכל יש תשמיש אחד, הם משמשים לדירה. יהיה ו-400, לכן אם יש ביציע 400 חשיב, אם לא, לא חשיב, אם לא נקל, מקום חשוב. למדנו במשנה ולא את החדר שלפני ממנו, השלי יצא לא מזדבן, חדר מבית, עומד גמרא עכשיו שהמשנה עומד שיציע, שזה בעצם תשמישה שווה לגמרי לתשמישי הבית, לא נכלל אז, חדר, שזה בעצם מחסן, ברור שזה לא כלול. לא צריך לדף אגב, דמצר למצרה בריי, אפילו אם תחם המוכר בשטר המכירה את גבולות הבית מחוץ לחדר, נניח כתב לו גבול הבית בצד מערב הוא ביתו של פלוני וכו', והחדר נמצא ממזרח לאותו בית, הוא עדיין לא נכלל במכירה, למרות שהוא תחם את זה כאילו הבית בפנים. אפשר להגיד, מכן כזה, הוא כאילו כתב בפירוש שכל מה שימצא עד הגבול, מה שהחדר ימצא בפנים, הוא כלול במכירה. המשנה אומרת לו, מכן שאמר סתם, המוכר בית, והחדר הוא לא בית, החדר הוא מחסן, אז יש להניח שכוונת המוכר למכור את הבית בלבד, ומה שהוא אמר בשטר, הכוונה, לא כתב שהחדר הוא בעצם, הוא חלק מהגבול, אלא רצה לציין גבולות שיהיו ניכרים לאנשים בחוץ, לכן ציין כגבול את ביתו של פלוני, כגבול שניכר לכל, אבל לא התכוון לכלול בזה את החדר. כי דרב נחמן, דרב נחמן אמר רב עבור המוכר בית לחברו בבירה גדולה, בבית גדול שהרבה בתים פתוחים לתוכו, והוא עמד באחד מבתי הדירה ואמר לוקח בית זה אני מוכר לך, למרות שמצר לו מצרים חיצוניים, למרות שתחם בפועל בשטר המכירה את הגבולות החיצוניים של הבירה, יש לתלות שמצרים הרחיב לו סך הכל, המוכר תלה לו מצרים, הרחיב לו מצרים. היא באמת התכוון למכור את הבית בלבד, אלא ציין בשטר את גבולות הבירה, כי אם היה, אלו הם גבולות שנעיקרים לכל מי שבא עם החוץ. כמובן שהבית שנמצא בשטח הזה, שבתוך הגבולות הללו, זה מה שאני מוכר לך. אבל זה לא כאלה דברים שהם לא בית. עכשיו, איך ידע מי? מה המקש דיבר רב נחמן? אילם לדקאו לבית בית? אומרת גמרא, מה מדובר שם בדיוק? אם מדובר במקום שכולם קוראים לבית, שבבירה בית ולבירה קוראים בירה פשיטה, ברור, אין בזה שום חידוש. אם הוא אכל לו בית, אז בית זה בית, ולא בירה. זה שהוא תחם לו בבירה, זה לא משנה כלום. כך קוראים לבית. בית זביני, בדירה לא זביני, ברור שבירה לא זביני, ברור שהוא אכל לו בית ולא בירה. אלא דלבירה נעמיקה ולבית. אם בעצם מדובר של בירה גם קוראים לו בית, אז כולי זביני, עד רבה, הוא אכל לו באמת את כל הבירה. אלא לא צריך, מדובר דירו בקר לבית בית ובירה בירה. באמת מדובר במקום כזה שרוב האנשים קוראים לבית בית ולבירה בירה. ויקנם את הבירה קראו לבית, ויש גם כאלה שקוראים לבירה בית. מה עוד תהיה מה כולה זבין יכולת להגיד לחשוב שהוא מכר לו את הכל? כמה שמונת שלא ככה, מדבר מכתב, ולא שייר בזימי על אילן כלום, היה צריך לכתוב לו למוכר מפורש, לא שיירתי לעצמי כלום בתוך הגבולות שציינתי במחירה הזאת, כלומר חכמים תקנו לכתוב כך, כי יש אנשים שכותבים בשטר המחירה גבולות מרוחקים, ולא מתכוונים לקרוא את כל מה שבתוכן, לכן אמרו, הם צריכים לכתוב, לא שיירתי לעצמי כלום בתוך הגבולות האלה, והוא לא כתב, שמע מיד, שיור ישייר, אפשר לבוא כך שכן כוונתו לשייר לעצמו, חלק בעצם בתוך אותם גבולות, לכן, יש לפרש שכוונתו הייתה למכור את הבית בלבד, לא את כל הבירה. גם רב נחמן אמר רב, עבור המוכר שדה לחברו בבקעה גדולה, הוראה דומה, אדם מוכר שדה לחברו בבקעה גדולה שיש בה כמה שדות שכולן שלו, הוא היה עומד באחד, אמר לו שדה זו מכורה לך, למרות שמצר לו מצרים חיצוניים בפועל, הוא תחה בשטר המכירת הגבולות החיצוניים של בקעה, שזה כולל כמה שדות, מצרים הרחיב לו סך הכל, איך ידע, מי למה מדובר, דקרו לי שדה שדה ובקעה בקעה פשיטה, זה ברור, אז הוא מכר לו שדה, הוא זה ניכר שדה, אלא השדה זביני, בקעה לא זביני, הרי אם מכר לו את השדה ולא את הבקעה, אלא אם דובר על בקעה, נעמי קראו לי שדה, של בקעה גם קוראו לו שדה, אולי באמת מכר לו את כל הבקעה, כולה זביני. אין לו צריך, כמו שאמרנו, נפתח את דיקה דלשדה קראו לי, יש אנשים שקוראו לי שדה שדה, ויש אנשים ובקעה בקעה, ויקה נעמי, יש אנשים של בקעה קראו לי שדה, שקוראו לי בקעה שדה, יכול להגיד פה, הוא מכר לו את כל הבקעה, מה עוד אתם, מה קולי זביני, כמה שמלן, מדהב עלי, למכתב לי, היה צריך לכתוב ממש, לא שיירי בזמין אילן קדמי כלום, היה צריך לא שיירתי לעצמי כלום בתוך הגבולות שסיינתי במחירה הזאת, והוא לא כתב לי, הוא לא כתב, זה שמאמינה שהיורי שייר משהו שהוא התכוון רק עם כל את השדה, ולא כל, כל הביקה. ועוד למה צריך ללמד גם לגבי שדה וגם לגבי בית? הוא צריך, תהיה שמין הבית משום דעת תשמיש תהיה נוחה, תשמיש תהיה לחוד, אם דובר רק על בית, טוב, יש לזה, לבית תשמיש מיוחד, ויש לבירה תשמיש מיוחד, בית מיועד לדירה, והבירה מיועד לישיבה, להילוך בין הבתים, וכולי. לכן, מהסתם, מי שאומר בעצם בית, הוא מתכוון לבירה, אלא רק לבית. אבל ביקה, ביקה הרי שדות שונים, אבל הכל אותו דבר. כולם שדות, כול אחד התשמיש לה הוא. לכל הביקה יש תשמיש אחד, כל השדות שבתוכה מיועדות לגדל תבואה. אפשר להגיד מי שאומר שדה, מתכוון לכל הביקה. אז אם הכול בזבני, היית אומר שהוא מוכל לו את כל הביקה, וישמינה, לכן היה צריך להגיד את השדה. אולי יכול ללמד רק שדה, ישמינה ביקה, משום דלו אבל אלה מימצא לי. כי לא הייתה לו שעות אחרת לציין גבולות השדה. הרי אין גבולות, כל השדות מסביב, גם הן שייכות לו, אין הבדל ברור ביניהם שניתן לציין אותו, לכן אין הבדל, אין איזה גבולות ביניהם שהוא יכול לציין אותם. זה לא כמו בירה ובית, יש קירות לכל בית, לכל חדר וכו'. אבל בית, אבל למצא לי, שיכולה לתחום את זה, ואין לו מצר לי. כולה זבנה, היית אומר בבית, או, יכול היה לציין גבולות אחרים ולא עשה את זה, אולי מחר לו. לכן צריך שתי דוגמאות. שואלת הגמרא, כמעט אז לדה אמר, כמו מי, מה שמר רב מרי, ברד בת שמואל, משמי דבאי, היימן דמזד ללמיד לחברי צריך למכתב לי, מישהו מוכר דבר לחברו צריך לכתוב לו בשטר המחירה, לא שייר בזמין האילין קדמי כלום, לא שיירתי במחירה הזו לעצמי כלום, כמן, כשנת רב דחן אמר רב עבורה, שהוא אומר שמקים מסוימים, בלא כתיבת הדברים אלו, יכול למוכר לומר שלא הייתה כוונתו למכור את כל מה שנמצא בתוך הגבולות. לכן תקנו חכמים, שבכל מקרה שדעתם ימכור הכל, שיוסיף המוכר בשטר שלא שייר לעצמו כלום במחירה הזו, ושלא יוכל בעצם לטעון אחר כך שלא מכר את כל מה שנמצא בתוך גבולות שציין. הגענו לסוף סמך א' עמוד ב', ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.